סימן תפריש סמך, סדר היקף הבימה. סעיף א', נוהגים לעלות ספר תורה לבימה ולהקיפה פעם אחת בכל יום, ובשביעים מקיפים אותה 7 פעמים זכר למקדש. אומר הרמו, הגו ומוסיעים 7 ספרי תורה לבימה ביום שביעי, ויש מקומות שרוצים כל ספרי תורה שבהיכל, ואחי נוהגים בבנויות אלו, שהיו מקיפים במקדש 7 פעמים את המזבח, והקפות לצד ימין, ובשבת אין מקיפים, ואין מוצאים ספר תורה על הבימה. נוהגים להעלות ספר תורה על הבימה ולהקיפה פעם אחת בכל יום, שנשאר לנו במקום מזבח, כי דיתה בגמרא מגיל ל"ד, שהשיב הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, שכל זמן שיהיו קוראים בניך לפניי בסדר הקורבנות, מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפניי. האם יש לומר את ההושענות ולהקיף את הבימה אחרי ההלל, או שמא אחרי מוסף? בתור מבואר שמקיפים את הבימה ואומרים את ההושענות לאחר מוסף. מידך השרת שיב וכתב שמנהג ירושלים לומר את ההושענות ולהקיף את הבימה אחרי הלל, הוא מנהג ותיקין. ולא אחרי ישראל כתב שמנהג לומר את ההושענות ולהקיף את הבימה אחרי מוסף, והוסיף שיש מקומות שעושים הכל אחרי ההלל. ובקורי יעקב הוכיח שבמקדש היו הקפות קודם מוסף, אך סיים שאין בידינו לשנות שום מנהג. ואורך השולחן כתב שמנהג בני אשכנז לומרם אחרי מוסף, ומנהג בני ספרד לומרם אחרי ההלל. וכתב כף החיים שמבואר בשאר הכוונות שיש לומר שושנו דווקא אחרי ההלל. וכן עושים הנוהגים על פי האריזל. ומנהג אחד מי שהיה לומר את הושנות אחרי ההלל, חוץ משבת והושנה רבה, שהיה אומרם אחרי מוסף. ורמוישה כתב שמעיקר הדין יש לומרם אחרי קריאת התורה ומוסף, כיוון ששניהם הם חיוב, ואילו אמירת הושענות הוא רק מנהג. אך מצד שני, יש טעם גדול לומר את הושענות מיד אחרי ההלל, שכיוון שכבר עושים את הלולב בשעת ההלל, יגמרו גם את מצוות אמירת הושענות עם הלולב, שאם יניחו את הלולב, נראה קצת כמעבירים על המצוות. ולנוהגים לומר את הושענות אחרי ההלל, אם טרה שץ ואמר קדיש תזכה ואל אחרי ההלל, כתב בשו"ת רבות אפרים, שיאמרו את הושענות אחרי הקדיש. ואין צריך לומר עוד פעם קדיש תתקבל, שהרי הביא הטור שסוברים שאף לכתחילה אומרים את ההושענות אחרי קדיש תתקבל. ולדעות שאומרים את ההושענות אחרי ההלל, האם לאחר אמירתן אפשר להשאיר את ספר התורה לקריאת התורה, או שיש להחזירו תחילה לארון קודש? פשוט ראי השדה כתב שיש להחזירו להוציאו שנית, כיוון שבשעת הוצאת ספר התורה נפתחים שערי שמיים, ולכן אומרים אז ברשמי, והיינו דווקא בשעה שפותחים את ארון הקודש להוציא ספר תורה כדי לקרוא בו. והסטייבר לא הורה, בזמן שהיה בביתו שאין צריך להחזירו למקומו, אלא אפשר לומר את סדר הוצאת ספר התורה לקרוא בו. ואם אין לציבור ספר תורה, כתב הבקורי יעקב, שלא יקיפו כלל, וכן אם יפלל ביחידות, כתב אברהם אבוצ'אצ'ר, שלא יקיף, שהקפה שייכת רק בציבור. מאידך הבן איש חי, פרשת האזינו כתב שאפשר להקיף את הבימה גם כשאין ספר תורה, והוסיף שלכן חולה שלא יכול להקיף את הבימה בית הכנסת יניח כיסא לביתו ויניח עליו תנ"ך ויקיף סביבו כדי שלא לבטל מצוות הקפה. והוסיף הקף החיים שיש לו שולחן ולא כיסא יקיף סביבו, כי נחשב כמו תיבה. מוציאים 7 ספרי תורה על הבימה ביום שביעי, ויש מקומות שמוצאים כל ספרי תורה שבה היכל, ואכן נוהגים במדינות אלו, כי 7 פעמים זכר למקדש היו מקיפים את המזבח, גם כן בכל יום פעם אחת, ובשביעי 7 פעמים. וכשמקיפים את הבימה, כתב המורוקציה, שיש להקפיד להקיף הקפה שלמה סביב הבימה, שאם לא כן אינה נקראת הקפה. ומטעם זה כתב הבקורי יעקב שאין לעבור באמצע הבימה, מפני שאז אין מקיפים את כל הבימה. ושפותחים את ארון הקודש להוציא ספר התורה ברוך ספר מועד לכל חי לרב חיים פלאז'י, שמשאירים את ארון הקודש פתוח עד לאחר אמירת ההושענות. וכשעוזים את הלולה ביתו בשעת ההקפה, כתב שכון אוכריו, וחיים הברכה עדיין את המגנה מתי אפרים, שיש לכות הלולה בימין ואת האתרוג בשמאל. דבין יש חי כתב, עוזים את הלולה והאתרוג ביד אחת, וכן הורה רב שלמה זלמן, על פי דברו המשיבור אל אל. מאידך, היפה ללב כתב, שהמנהג שוקחים בשעת ההקפה את הלולה ואת האתרוג ביד ימין, ותסדו ביד שמאל. והביקורי יעקב כתב בשם שוט גינת ורדים, שככה מנהג, ואף בשעת הנטילה, אלא שעושים לבקורי יעקב, שלדעתו יש לחוש שלא לוחזם ביד אחת. וכן נהג עשתה איפולה לוחזם ביד אחת, וכן הורה הרב ליושב שיכול להזיק את הלולה והאתרוג ביד אחת, ואת הסידור בידו השנייה. ועד מתי יש להחזיק את ארבעת המינים לאחר מירת הראשנות? הביקורי יעקב וספר חיים וברוכה כתבו שמנהג קשה להמשיך להחזיקם עד לאחר קדיש תתקבל, שבזה לא יראו עליו ארבעת המינים כמסוי שמניחה מיד לאחר שקיים את מצוותו. ומהשכון אורך והקפות לצד ימין, ולפי שהספר תורה על הבימה, והציבור אנשי מזרח צריכים להפוך פניהם כלפי ספר תורה קודם שיתחילו להקיף, ואז ממילא בצפון ימין שלהם. והאם צריך להחזיק את ספר התורה או שרשאי להניחו על גבי הבימה? הפעם קודם כתב שצריך לאחוז את ספר התורה בידו, והוסיף שאף שכתב הלבוש שמנחים את ספר התורה על הבימה כמתו שאוחזים בו. לדעת רב שלמה זלמן שמכל הציבור יש לולה ומי שיחזיק את הספר יניחו על הבימה. ומי שבאפשרותו או לאחוז ספר התורה או להקיף את הבימה עם הציבור, כתב בספר חיים וברכה בשם אחידה שעדיף להחזיק את הספר מאשר להקיף את הבימה. שאוסיף שטוב שיתן תחילה להישחרר להחזיקו עד שהוא יקיף את הבימה עם הלולב, ואז יחזיק את ספר תורה, ובכך יזכה בשתיהן. ורב חיים כתב שאין להשתמץ מלהחזיק ספר תורה, שגם המחזיק ספר תורה הוא כמקיף. מדחק כף החיים וכנצחון בספר מתי אפרים כתבו שעדיף להקיף את הבימה. מניין המנהג לתת נר דולק בתוך ארון הקודש לאחר שהוציאו ממנו את כל ספרי התורה, כתב לאל שאתה פיקפק על המנהג הזה. ממשיך המשנה ברורה שסדר ההקפות הוא צפון, מערב, דרום, מזרח. והחזן שעומד נגד ההיכל, אין נכון שיהפוך פניו מתחילה שיהיה אחריו נגד ההיכל. מכל מקום צריך להקיף גם כן לצפון עם הציבור, אף שאצלו הוא דרך שמאל. ומשהו מדבריו שאף שעומד ככה לזמן מועט, כל מקום יש להקפיד שאחוריו לא יהיו כנגד ההיכל. אכן בשער הציון לאל סימן קופנון כתב בשמתז יורדיה, שמותר לרבנים הדורשים לציבור לעמוד שאחוריהם כלפי ההיכל, כיוון שספר התורה נמצא ברשות אחרת, ועומדים שם רק באופן הרעי. ובשוט תורי השדה ביר, שהטעם שיתור לרבנים לעמוד כך באופן הרעי, הוא מחמת שיש בזה תלמוד תורה דרבים, וגם מצוות תוכחה. אומר הרמו, ובשבת אין מקיפים ואין מוסיפים ספר תורה על הבימה. לפי שגם במקדש לא היו נוטלים ערבה בשבת, וכל שכן לפי מנהגים שאנו מקיפים בלולב, אין הלולב ניטל בשבת. ואין מוצאים ספר תורה, כיוון שאין מקיפים. ונהגים להוציא בשנה רבה את כל ספרי התורה כמבואר ברמו, הורה הסטייפולר שיש להוציא גם את ספרי התורה הפסולים, והוסיף שכך נהגו בכל תפוצות ישראל. ולנהגים להוציא שבעה ספרי תורה כמבואר ברמו, כתב בספר נוי קצון יוסף שמנהגם להוציא שבעה ספרי תורה, ולאחר כל הקפה מחזירים ספר תורה אחר למקומו, וכן כתב הלבוש שיש שנהגו כן. ואין מוצאים ספר תורה על הבימה, רק פותחים ארון הקודש ואומרים הושענות וחידיל קמי. סעיף ב', נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב. הגה ויש אומרים שמי שאין לו לולב אינו מקיף וכן נוהגים. וביום שביעי נוטלים הערבה עם הלולב להקיף. מי שראה לו אבל בחג אינו מקיף, וכן אבל כל יום בית חודש על אביו ואמו, וכן נהגו. נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב, אומר הרמ"א, ויש אומרים שמי שאין לולב אינו מקיף, וכן נוהגים. וביום השביעי, אם אין לולב בעיר, יקיפו בערבה. וביום שביעי נוטלים הערבה עם הלולב להקיף. אני כמובן סימן תפרש סמך סיף זין ואגדי, אותו טוב שלא מחבר הערבה עם הלולב כלל. וכן כתבו בשם אריזה על שלא לחברם כלל עם הלולב, רק אחר קדיש תתקבל, אז תיקח בידך הערבה ותחבוט 7-5 פעמים בקרקע. ושלה כתב שכשמגיע לטעני אמונים, אז מניח הלולב ויקח הערבה. ותחבוט 5 פעמים בקרקע, וכן כתב לקמן, סימן תפרש סמך ד' שדעת הארי, יש לך בו דווקא על גבי הקרקע 5 חבטות. והוסיף שטוב שלך השחבט על גבי הקרקע, יחבוט על גבי כלים להסיר את העלים, אך אין צריך להסיר את כל העלים. ובטעם הדבר שיש לך בו תחילה בקרקע, בישר הציל שם, שאם יחבוט תחילה על גבי כלים ויסיר את העלים, יכול להיות שבה תיפסל הערבה, לא יקיים במצוות חבטה על גבי קרקע. ומה שיש נוהגים לחבוט עד שיפלו כל העלים, כתב אחרי האדם שהוא מנהג של תינוקות משום שמחה. הוא רב בן ישחי שכתב, וזאת הברכה, פרשת זאת הברכה, שצריך לחבוט דווקא גבי קרקע עולם, ולא גבי קרקע מרוספת באבנים או ביצים. מוסיף הקף החיים שכך מבואר בזוהר. ומי שהרה לו אבל בחג אינו מקיף, הכתיבו, שמחתם לפני השם לוקחם 7 ימים, והוא בשעת הקפה. וכן אבל כל בית חודש על אביו ואימו, וכן נהגו. משמעות דברי הרמ"א שדווקא אבל על אביו ואימו, אבל השעה קרובה בתוך ה-30 הוא יכול להקיף. וכן כתב הדגון מרבבה כאן, ושלא כמו שכתבו פה עם הגודם והקשר חיים, שגם אבל על שעה קרובים בתוך 30 אינו מקיף. ואף אבל, ואף שאבל אינו מקיף, או רב שלנו זלמן, שנכון שיחזיק ספר תורה בשעת ההקפות, כדי שלא יניכר הדבר ויהיה כאבלות בפרסיה. ורב של בית כנסת, שאם לא יקיף יראה הדבר כאבלות בפרסיה, כתב מנחת יצחק שיכול להקיף. ובשוט רב איגרות מוישה כתב שרב העיר שהוא אבל יכול להקיף, שנחשב לצור גדול וצור חרבים. ואורך שכן כתב שרב העיר מוכרח להקיף ולא ביאר טעם לכך. סעיף ג', יש מי שאומר שנאמרים הושענא בשבת ולא נהגו כן. שאין אומרים הושענא בשבת טעמה מפני התינוקות שישמעו שאומרים בשבת כמו בחול, וילכו גם ליטול לולב. ולא נהגו כן, לכיוון שהם מקיפים בשבת, מתברר להם במה שהם מקיפים, והתינוקות לא יטעו. סימן תפרש סמך א', בליל יום טוב שני אומר קידוש, וזמן אחריו מיד, ואחר כך ברכת סוכה. זו דעת הראש, וכן ראוי לנהוג. סוכה, דזמן לא קי ביום השני, אלא הקידוש, ולא על סוכה. דאף אם יום ראשון חול, יצא בזמן לסוכה, ולא גרם מנו ברך זמן בשעת עשיית הסוכה שיצא. ילקח צריך שלא להפסיק בסוכה, בין קידוש לזמן. אכן, מי שלא אכל על הראשונה בסוכה, וגם למחר בשחרית לא אכל בסוכה, יברך בליל שנייה סוכה ואחר כך זמן, ואז הזמן יהיה קי על שניהם. ודווקא ביום טוב שני, אבל בלי יום טוב ראשון, טוב שכנורוך, שמברך תחילה לשב בסוכה, ואחר כך ברכת שחיינו, כיוון שברכת שחיינו היא על קידוש היום ועל מצוות סוכה. או שחל יום טוב שני של סוכות מוצאי שבת, כתב בספר נועם מגדים, שיש לברך תחילה על הסוכה, ואחר כך ברכת שחיינו, כיוון שכל הטעמו שלו להפסיק בין הקידוש לברכת שחיינו, וכאן הרי מפסיקים ביניהם כדי להבדיל, אם כן יכול להפסיק גם כדי לברך על הסוכה. אומר הרמ"א, וכן ראוי לנהוג. והנה הרדב"ז חלק א' סימן נ"ו ברש"ל דעתם כאבי עזרי שלעולם סוכה ואחר כך זמן. ומכל מקום לא מקרה הפסק מה שאומר בינתיים ברכת סוכה. ודומיה שאנו אומרים כשחל יום טוב מוצאי שבת יקנה אז, אף על פי שהזמן אינו חוזר על ההבדלה כי מעל קידוש, אך אינם מהזמן חוזר על קידוש לפני סוכה. ויש מאחרונים שהעתיקו לדינה כמותם, על כן מי שרוצה לנהוג כן, אין מוחים בידו. ויש מאחרונים שהעתיקו לדינה כמותם, כמו שרוצה לנהוג כן, אין מוחים בידו, ומכל מקום, אם כמה בעלי בת הם אוכלים בסוכה אחת, לא יהיו חלוקים במנהגם בזה. חסידים ואנשי מעשה עושים לזכר שמחת בית השואבה, להיות נאורים בלילות של חול המועד סוכות ולעבוד בזמורות ושבחים, ומרבים נרות בסוכה בלילות אלו. גם בהרבה בתי מדרשות נהגו להרבות בנרות בתפילת ערבית בחול המועד בחג הזה, יסוד ושורש עבודה, עיין שם שהעריך בזה, והוסיף שם בשער העיתון שכל מי שעוסק אל לזכר שמחת בית השואבה שבמקדש, אשרי חלקו, ואף אם עושה כן ביחידי, ויהי חלקי עמו. וסביר בית יעקב ליבס כתב שכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי הוא להיפרע ממנו, וכל החולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ולעניין צדר מזמורים שנהגו לומר בשמחת בית השואבה, כתב היסוד בשורש העבודה שם, שיזמר מהפיוטים של ראשו ויום כיפור, בין כלוקינו ומזמורי תהילים וכיוצא בזה. ובספר הכל של המנהג כתב שהמנהג לומר תתבר פרקי שיר המעלות, והסטייפולו המתין להתחיל לומרם רק כשהיה מניין. הוא רואה בסידור אזור אליהו מה שעוד נהג הגרו לומר בשמחת בית השואבה. הוא נגן בשמחת בית השואבה בכלי נגינה, אבל רייטב כתב בשם שוט שער אפרים שאסור גזירה השם היתקן כלי שיר בכל המועד. נילך השרת שוב הביא משוט שבות יעקב שיקשה על השער אפרים וכתב שמותר לנגן, והוסיף שכן נעשה מעשה בפני חכמים וזקנים ואין פוצה פה לאיסור. וכתב בשוט מלכת אליעזר שכבר נגעו רבותינו הגונים והקדושים לנגן בשמחת בית השואבה בכלי שיר בלי שום פקפוק כלל, ולשלם למנגנים על עבודתם דעת רב שלמה זלמן שאף שנשלם על מלאכת חול המועד, יש להם את זכות על כך שמשלמים להם, שכיוון שאינם רוצים לנגן בחינם, מותר לשלם להם לצורך שמחת בית השואבה, שהוא לצורך מצווה, וניכר שעושים כן לצורך השמחה בחג. וגם בירושלים שגזרו שלא נגן בכלי שיר, כתב בשו"ת תשובות והנהגות שמכל מקום מותר לנגן בשמחת בית השואבה, כיוון שכל הגזרה הייתה דווקא בנישואין שהוא דבר המצוי כל השנה, ולא בחג הסוכות שמתכוונים לשמחת החג. ולעניין השתתפות להבל בשמחת בית השואבה, בספר פרי האדמה כתב שאף שכמה פוסקים אסור להבל להשתתף, אך כשהיה אבל לחיכו גדולי הדור להשתתף בשמחת בית השואבה, ואפילו בריקודים ולא היה יכול להשתמט משם, מפני שהיה בזה היה משום אבלות בפרסיה. והגשר חיים כתב שאבל יכול להשתתף באמירת שיר המעלות, אבל לא בריקודים, וכן הורה רב שלמה זלמן. ודעת הרב אליושיב שמותר להשתתף דווקא בבית כנסת שלו, אך לא ילך לבית כנסת אחר. והרב ווזנר הורה שאם יש שם כלי זמר, מותר לו להשתתף אבל לא לרקוד, ואם אין שם כלי זמר, מותר לו גם לרקוד. ובין חוץ לארץ, הנמצא בארץ ישראל, וביום טוב שני רוצה להשתתף בשמחת בית השואבה, הורה רב שלמה זלמן שמותר לו להשתתף בריקודים של שמחת בית השואבה, גם אם נגנים שם בכלי זמר. ואף שאצלו זה יום טוב, שכיוון שעושים כן לזכר שמחת בית השואבה שהייתה במקדש, אין זה כריקוד של תענוג שאסרו בשבת ויום טוב, אין עכשיו כריקוד של מצווה. ועוד, שלבני ארץ ישראל המנגנים הוא יותר גמור. ויש גם לצרף את דעת החכם צבי שכתב, שבארץ ישראל גם נחוץ לארץ נוהגים לעשות רק יום אחד יום טוב.